בחוירויס דף תזיין. אנחנו מתחילים בראש העמוד עומר מר. הגמרא בעמוד הקודם מביאה ברייתא שמחולקת לשני חלקים. החלק הראשון בברייתא עוסק בבהמות שכבר כשהוא הקדיש אותם היה בהם מום קבוע. זאת אומרת שאף פעם לא חל עליהם קדושת הגוף למזבח, אלא רק קדושת דמים. הסייפה עוסקת בבהמות כאלה שבשעה שהוא הקדיש אותם לא היה להם מום קבוע. אז ממילא חלה עליהם קדושת הגוף למזבח, ואחר כך נפל בהם הוא. אז עומר מר, אמרנו בסייפה, בבהמה כזאת שהיה בה קדושת הגוף, ואחר כך נפל בהם הוא, והיא הייתה מעוברת, והוא פדה אותה. אז כתוב שם שהוולדות שנולדו אחרי הפדיון, אין נבדין תמימי. ועוד דבר כתוב על הוולדות האלה, ואין מדפיסן לכל זבח שירצה. אז לכאורה, באה גמרא לבאר, אנחנו מדייקים כאן דיוק. תמימים הוא דלא מפרקה. בעלי מומין, אם ייפול בהם מום לוולדות האלה, מפרקה. ועוד דיוק, לכל זבח שירצה הוא דאין מדפיסם. לאותו זבח כמו האמא שלהם, אם האמא שלהם הייתה שלומים, יכול להקדיש את הוולדות לשלומים. כן מדפיסם. איך היא משכחת לה? הכוונה, זה מדפיסן לאותו זבח ונבדין במומן. זאת אומרת, הגמרא למעלה הביאה ויכוח. רב חנינא אמר, סליחה, נתחיל מרבונא. רבונא אמר למעלה, שהיות וכשהוא פודה את אימן מצד הדין דאורייתא, גם הוולדות נבדין. אז הוולדות שיוולדו אחר כך אין להן תקנה. לבדות אותם אי אפשר, כיוון שהקדושה שלהם לא אלימה לתפוס את הפדיון. ולא לבדות אותם, להביא אותם כקורבן, גם אי אפשר, כיוון שהם כבר נדחו. לכן רבונא אמר, אין להם תקנה, קונסן לכיפה ואין מתים. לעומת זה רב חנינא אמר, יש לי פתרון. לפני שהוא פודה את האמא, שיקדיש את העובר לאותו זבח של האמא. אם האמא היא שלומים, יקדיש את העובר לשלומים. אז ממילא כשהוא יבדה את האמא, הוא אומר בעצם, אני לא פודה את העובר הקדשתי. אחר כך, העובר יוולד ותקריב אותו לקורבן. אז לכאורה, נעמת אהבת יובטה דרבונה, כאן מפורש כמו הפתרון של רב חנניה. רב חנינא. אמר לך רבונה, הוא הדין דאפילו בעלי מומין אין נבדין. אל תדייק את הברייתא. אז למה היא מדברת דווקא ואומרת אין נבדין תמימי? בגלל הרישה. אי, דתנא רישה. ששם מדובר בדברים כאלה. קורבנות כאלה שלא היו קדושים, קדושת הגוף אף פעם. שם היינו צריכים לכתוב נבדים תמימים, כי זה חידוש יותר גדול, שאפילו שהוא טעם פודים אותו. אז אם כן, טען אינם מסייפה נבדים תמימים. והיין ניתן הרי שאפשר להקדיש אותם לכל זבח שירצה, כי הם ממש כחוני גמורים. אז טען אינם מסייפה שאי אפשר להקדיש לכל זבח שירצה. אבל זה לא בא, לא מה לך שתדייק שלאותו זבח של האמא אפשר. גם זה אי אפשר. אמרנו בברייתא הקודמת, ברישה, שאפילו קודשים שהיה בהם קדוש הסגוף, כיוון שנפל בהם מום, והשוחטן בחוץ פטור. למה הוא פטור? כי כיוון שהקורבן הזה לא ראוי לבוא לאוהל מועד בפנים, דבר שלא ראוי לאוהל מועד בפנים, אין עליו קורס אם שוחטים אותו בחוץ. רבונא מתנא חייב, ככה הוא גרס. ומוקילה במום כזה בדוקין שבעין. ואליבא דרבי עקיבא שאמר שלמרות שבוודאי זה פוסל את זה מקורבן ולא נקריב את זה על המזבח. אבל כיוון שזה מום כזה שבעופות הוא לא נחשב מום, זה מום חלש, דוקין זה או איזה מין דוק כזה שפרוס על העין או שזה פגם באפאף. אז מום כזה, אם בטעות העלו אותו על המזבח, לא ירדו. ככה סובר רבי עקיבא. אז לכן יש לקורבן הזה, לבהמה הזאת, איזה צד שהיא שייכת למזבח. לכן מי שישחוט אותה בחוץ, יהיה חייב כרת. בין לפני פדיונו, בין לאחר פדיונו, עושה תמורה. אז זה חידוש. שקורבן שהיה בו קדוש הסגוף ונפל בו מום ופדינו אותו, עדיין הוא עושה תמורה. אם הוא ייקח בהמת חולי ויגיד, זו החולין הזה, תמורת אותה בהמה שהיא פסולה המוקדושים, שכבר פדינו אותה, יחול על זה תמורו. ומה נעשה עם זה? אומר רב נחמן, אומר רב ברבו, תמורתו לאחר פדיונו, מתה. אי אפשר להקריב את זה. מה איתם? איך אלי אבית? לקרבי? לא שייך מכוח קדושה דחויה קטיה, זה תמורה של דבר שכבר נדחה, שכבר נבדה. לפרקו? תבדה את התמורו. לא אלים אלה מתפספיג'ונה, אין עליה כל כך קדושה, שאפשר לבוא ולהגיד, בוא נפדה את זה. הילקח מתה. מתקיף לו רב אמרום, ותתאכל במומה לביילים. תגיד, שברגע שנופל בזה מום, זה יהיה מותר לביילים באכילה. והוא מביא לזה דוגמה שאומרים ככה. וכי מה בין זו לתמורת בכור ומעשר דתנה? המשנה בתמורה אומרת, תמורת בכור ומעשר. בכור ומעשר יש להם דין מיוחד, שאם נופל בהם מום, כבר לא מקריבים אותם לקורבן, והביילים, הכהן שלה, הוא הביילים של הבכור, והישראל, הביילים של המעשר, יכולים לאכול את זה במום. לא צריכים פדיה. אז כתוב שם שתמורת בכור ומעשר הן, ובלדן, ובלד ולדן, הצוף כל העולם, יש להם את אותו דין, הרי הן כבכור ומעשר, ויאכלו במומן לביילים בלי צריך לפדיון. אז אם כן, גם תמורת פסולה מוקדושים, תגיד שיאכלו במומן לביילים. אמר לה, הביילים זה לא דומה. זה שם אמו עליו, וזה שם אמו עליו. זה שם אמו עליו, מה השם של אמו? תמורת בכור ומעשר מקריה. אז לכן, דינו כמו האמא, מה בכור ומעשר, במומן מתחלן לביילים, אף תמורתן מתחלן. וזה שם אמו עליו, תמורת קודשים מקריה, קודשים רגילים. מה הקודשים לא מתחל, לא מתחל אלא בפדיון, אף תמורתן למה לא מתחל אלא בפדיון. לבוא ולבדות, אי אפשר, לא עלים אלה מתפס פדיון. תניא כבסדר רב נחמן, ראיה שתמורת פסולה המוקדושים מתה. מניין לתמורת פסולה המוקדושים שמתה? כך אומרת הברייתא, תלמוד לומר ממעלה הגירה תמהו. זאת אומרת, יש לנו מקרה של בהמה שהיא קשרה, שהיא מעלת גירה עם מפריסת פרסה, ואנחנו אומרים עליה תמה. זאת אומרת, אין מה לעשות איתה ומתה. שאת אומרה, היי, זה לא מיותר לפסולה, לתמורת פסולה מוקדושים. היי, מבא אלה לחמש חטאות מתות, הגמרא בתמורו מפרטת מי הם חמש החטאות שמתות, שיש עליהם דין שהן מתות. ההוא, חמש חטאות מתות, לומדים את זה ממקור אחר. ממפריסי הפרסה תמי נפק. שיש מין שלמרות שהוא מפריס פרסה, תמי, תמי הכוונה. שהוא מת. תניא נמי אוכל. מניין לחמש חטאות מתות, תלמוד לומר, ממפריסי הפרסה, תמה. אז הגמרא מתפלט. חמש חטאות, הדין שהן מתות, זה הלכס גמירא לו, זה הלכה למוישה מסיני. זה לא פסוק. אלא, כי את תקרא לתמורת אושו. תמורת אשם לא מתה. אלא תראה עד שיפול במום. ואז מה? ואז יבדו אותה. ומה יהיה הפשט בפסוק? הפשט בפסוק יהיה ככה. מפריסי הפרסה, תמה. הבהמה של תמורס או שום, למרות שהיא מפריסת פרסה, אל תשתמש בה ככה. אלא תמתין עד שהיא תהיה תמאה. הכוונה שתהיה תמיעה, תמיעה לקורבן. היינו שיפול במו. ככה יהיה כוונת הדרש מהפוסק. אומרת הגמרא, תמורת או שומנה מהלכתאי, יש גם על זה הלכה למשה בסיני, שכל מקרה כזה שבחטאת מתה, חמש חטאות המתות, המקביל של זה בקורבן או שום, באשם רואה, רואה הכוונה עד שיפול במו. אלא לעולם חמש חטאות מתות. זה בפוסק. אז מה שאלת כבר למדת את זה מהלוכל המשה מסינה? אף על פי כן. ויצריך קראה ויצריך הלכס. דעים מקרא. אם היינו לומדים את זה דווקא מהפסוק, אז איך היינו מפרשים את הפסוק? מפריסי הפרסה, תמה. מה הכוונה תמה? הייתי אומר תמה לא הכוונה שאין מה לעשות איתו והוא מת. אלא הייתי מפרש תמה. אלה החטאות האלה, חמשת החטאות האלה שיש איתם בעיה, תמה, תמתין עד שיפול באמום, ואז תבדה אותה. הווה אמין אל רעייה, קומה שמנון הלכתה שהם הולכים למיטה. ואם הלכתה, אם הייתה להם רק הלכה למשה מסיני, הווה אמינא איכא דאבד יקריא ואכל. מהנה חמש חטאות, אם קרה שהוא עבר על הדין. הוא לא קיים את ההלכה למשה מסיני, והוא שחט את זה ואכל מזה. איסור איכא, הוא עבר על ההלכה למשה מסיני, אבל לאו לאיכא. קומה שמלון דאיכא לאו. איזה לאו? לא תאכלו ממעלי הגרה. יש איזה לאו, לא תאכלו ממפריסי הפרסה וכו'. והיא ביתה, אימא. להקוש דבר הבעלה, הבא מהפסוק מעלי גרה, שזה פסול המוקדושים, לדבר שנלמד הבא ממפריסי הפרסה. מה להלן? אנחנו יודעים מהלכה למשה מסיני שבמיטה. אף כאן, תמורת פסול המוקדושים במיטה. עד כאן הסוגיה של החילוק בין קדושת דומים לקדושת הגוף. המשנה הבאה, המקבל צאן ברזל מן העקום. אז מקבל, מה הכוונה מקבל? שהגוי נתן לו בהמה, בהמות לעשר שנים, ואומר לו תטפל בהם. ותמורת הטיפול אתה תהיה זכאי בחצי מהוולדות. והגוי יקבל חצי מהוולדות. ומה זה צון ברזל? מה זה ברזל? ברזל הכוונה שהגוי שנותן לו את הבהמות לעשר שנים אומר לו ככה, תראה, כרגע הבהמות האלה שוות, בוא נגיד, כך וכך כסף. אתה בעוד עשר שנים צריך להחזיר לי את הבהמות בשווי הזה. אם הבהמות האלה ימותו בינתיים או שהם יכחשו או שיקרה להם איזה דבר, אתה אחראי, כמו ברזל, זה לא יכול לרדת. עכשיו נשום, זה שווה 10,000 שקלים, אתה בעוד 10 שנים תיתן לי 10,000 שקלים. אפשר לדון. מה ההגדרה של הדבר הזה? שאדם מקבל כבשים, הוא לא שילם עבורם פרוטה, אבל הוא מקבל עליהם אחריות טוטלית, כמו ברזל, לשלם את זה בעוד 10 שנים. מה ההגדרה? זה נקרא שזה שייך לגוי? כי הרי לא שילמתי לו כסף. או שכיוון שקיבלתי אחריות מלאה, אז בעצם קניתי את זה. זה כבר של ישראל, של המקבל. למה הוא לא שילם? הוא קיבל על עצמו לשלם עוד 10 שנים, כמו הלוואה כזאת. זה הגמרא תברר. בכל אופן, המקבל צאן ברזל מן העקום, כיוון שהצאן הזאת שייכת לגוי, ולדותיהם פטורים. מה הכוונה ולדותיהן? אז כמובן את הוולדות חוצים חצי חצי. חצי מקבל הגוי. על זה אנחנו לא מדברים. זה ודאי פטור מבחירות. אבל החצי שמקבל אותו המקבל, אותו היהודי, הוולדות האלה שנולדו מהצאן ברזל, אם הם עכשיו ילדו דור שלישי, ילדו בכור, אני אגיד שזה פוטר מן הבחור. למה? כי כיוון שיש פה לגוי תפיסה בצון, ואם יקרה שעוד 10 שנים המקבל לא ישלם לו, מה יעשה? הגוי יבוא יתפוס את הצון, ואם זה לא יספיק הוא יתפוס גם את הוולדות. לכן יש כאן יד של שותפות מסוימת לגוי ופטורין מן הבחור. אבל ולדי ולדותן חייבים. אם הדור שלישי הם עכשיו ילדו בחוירו, פה כבר אין לגוי תפיסה. את זה הוא לא יתפוס. לכן חייבים בבחור. זה הריש. אבל אם היה מקרה כזה שהם מדבלדותיהם תחת אימותיהם, המקבל הזה שקיבל את הצון ברזל מהגוי, הוא אומר לגוי, תראה, אם בעוד 10 שנים אני לא אחזיר לך, אתה תיקח את הצון. זה משכון שלך. ואם הצון לא יספיק, אתה גם תיקח את הוולדות. כך הוא אמר לו מפורש. כיוון שהוא בעצם פה חיזק את ידיו של הגוי לקחת גם את הוולדות. אם זה לא יספיק, הגוי גם ייקח את ולדי הוולדות. גם את הדור השלישי. לכן, מקרה כזה, ולדי ולדות, אם הם ילדו, דור רביעי גם פטורים. אבל לעומת זה, ולדי ולדי ולדות. אם הדור הרביעי יולדו, עכשיו ילדו דור חמישי, פה כבר חייבים. אז לפי איך שאנחנו מפרשים עכשיו, זה בעצם הפירוש של רב הונה בגמרא, יש הבדל בין הרי של הסייפה. ברי שאנחנו אומרים, הדור של הולדות, הריש, זאת אומרת, השני מהצון ברזל, אם הוא ילד, פטור מבחור. אבל הדור אחריו כבר חייב. פטרנו רק דור אחד. לעומת זה, כשהוא חיזק את ידי הגוי לבוא לקחת דור ראשון, דור אחד, אז אנחנו נפטור מבחורו עוד דור. רב שמעון בן גמליאל אומר, אפילו עד 10 כוונה פלוס, עד עולם, כולם פטורים, שאחריותן לעקום. כל מה שהגוי ימצא, הוא יבוא ויתפוס. חלק הבא במשנה, רחל שילדה מין עז, משהו שהוא לא טעות, גם גנטי. ועז שילדה מין רחל פטורה מן הבחורו. הגמרא למעלה דרשה, אך בחור שור ובחור כסף ובחור עז. צריך שיהיה שור ובחורו שור. כסף ובחורו כסף. עז ובחורו עז. אבל רחל שילדה מין עז פטורה מן הבחורה. אבל ואם יש בו מקצת סימנים שהוא כן דומה לאמו, אז הוא כן חייב בבחורה. וזה מה שנקרא אח. אח בא למעט. טוב, עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, למימרה, וכיוון דלא נקט מורה זוזה, ברשות דמורה קיים. מה כתוב בתחילת המשנה? היהודי שקיבל צון ברזל מהגוי, פטור מבחורה. למה? לכאורה הוא קיבל על זה אחריות על כל מה ש... כל אונס וכל זול שיקרה פה. כל הוזלה שיקרה. אז למה בעצם הוא צריך לבוא? אז למה אתה בעצם אומר שזה פטור מן הבחור? שיש פה שותפות של גוי? סימן שאתה סובר שכל עוד שהוא לא שילם, זה שייך לביילים הראשון, אז זה שייך עדיין לגוי. ורמינו, כתוב בבוב מציע, שם כתוב אחרת. אין מקבלים צון ברזל מישראל לפני שיעור ריבית. מה זאת אומרת ריבית? שני יהודים. האחד בא לחברו, ראובן בא לשמעון, אומר לו, תראה, אני אקח את הצון שלך, ששווה היום 10,000 שקלים, ואני אקח את זה אחריות ברזל. עוד 10 שנים אני מחזיר לך את הכבשים, ואם ירד המחיר, אחריות עליי. אם אחד תמות, אחריות עליי. אז אומרים לראובן, רגע, מה תיתן? אני אתן לך לשמעון חצי מהבלדות. אומר רובן, זה אסור, זה ריבית גמורה. למה? כי בעצם אתה רובן, שאתה לוקח את הכבשים, אתה קונה אותם, זה שלך. למה זה שלך? כי אתה מקבל אחריות על כל מה שיקרה להם. אלא מה, לא שילמת? זה נהפך כלבה שתשלם אותם עוד 10 שנים. עכשיו, אתה מטפל בכבשים שלך, למה תיתן לשמעון חצי מהבלדות? בגלל שאתה חייב לו חוב. והוא עוד לא תובע, אלא הוא מושך לך את הזמן לעשר שנים. זה ריבית, זה המתנת מאות. אז מה רואים שם? משנה בבומצי מחשיבה את העסקה הזאת של ברזל, של צון ברזל. למרות שלא שולם כסף, היא מחשיבה את זה כשייך למקבל. פה כתוב שזה משמע, במשנה שלנו כתוב שזה שייך לנותן, למורה קמה. אומר הבעיה לא קשיה. הוד קביל עלי אונסה וזולה. המשנה בבו מציע מדברת שהמקבל הזה מקבל אחריות מלאה. לכן זה נהיה שלו. והמשנה שלנו מדברת, זה לא קביל עלי אונסה וזולה. אז לכן בעצם הוא לא קנה את זה. הוא גם לא שילם, גם לא קיבל אחריות. זה שייך עדיין לגוי. אמר לו רובה, מה פירוש? דקביל עלי אונסה וזולה. צון ברזל קרית לי? במקרה כזה שהבעל הבית בעל הכבשים מקבל על עצמו את האחריות. איזה ברזל זה? הרי אם זה יוזל, הוא יפסיד. ועוד, מה עם פסקה? מאיפה אתה מביא חילוק בין צון ברזל כזה לצון ברזל כזה? ועוד, עד את אני סעיפה שם, בבוב מציע. אבל מקבלים צון ברזל מן האקום. למה עוברים למקרה של האקום? לפלוג ונתנבד ידי. באמת, דברים אמורים דלא קביל על יונסה וזולה בעל הבית. אז בעצם הקונה קנה, ואז ריבית. אבל אם בעל הבית קביל על יוסף וזולה שפיר דמי. אלא אמר רובן, מה פתאום? אידי ואידי זה לא קביל אל אונסה וזולה. זאת אומרת, זה ברזל גמור. אבל מה? ואוך לגבי בחורה היינו טיימה. דאילו עתי עקום, מי זוזר יבוא לבקש מהישראל את הכסף שלו. ולא יאיב לי, מה הוא יעשה? תפיס לה לבהמה. והיא ממש כך לה לבהמה תפיס, ולדו תדע. והרי יוצא כאן שיד עקום אמצע. למה? זה משקון שלו, זה מרושקן לו. וכל יד עקום אמצע פטורה מן הבחורו. אז זה הבירוש של הרישה. טוב, אומרת הגמרא נדי, מה כתוב כאן? העמיד ולדותיהם תחת אמותיהם, ולדי ולדות פטורים. אומר רב הונא, אז רב הונא מפרש כמו שאנחנו פירשנו במשנה. ולדות, היינו, הדור השני של הצאן ברזל, אם הם ילדו עכשיו בכורה, פטורים. ולדי ולדות, אם יוולד דור רביעי, אז חייבים. זה ברישה. ורב יהודה אמר לו ככה, ולדי ולדות נמי פטורים, שני דורות נפטור, ולדי ולדי ולדות, היינו כשיוולד דור חמישי, אז חייבים, אין לגוי תפיסה בדור הרביעי, לכן כשיוולד דור חמישי, אם יהיו חייבים, תנא? ומעניין שהגמרא מתחילה מהסייפה, אחר כך היא תעבור לדייק את הרישה, איך רב יהודה יסביר את המילים במשנה. אבל היא מתחילה מהקטע השני. העמיד ולדות תחת אמותיהם. מה הכוונה שהוא אומר לגוי? שמע, אם אני לא אשלם לך, תיקח את הכבשים. לא יהיו כבשים, קח מהוולדות. כך הוא אמר לו מפורש. אז, לפי הפשט שרב הונא למד, מוסיפים עוד דור. ליפטו. אז הדין הוא שוולדי ולדות פטורים. מדייק את הגמרא, תמה דהעמיד, שהוא אמר לגוי, בוא, יש לך עוד זכויות. לא העמיד, אז זה לא נפתור את הוולד הזה של הוולדי ולדות. ג'ופטונה רב יהודה. אמר לך רב יהודה, לא הבנת טוב את המשנה. גם ברישה, גם בסייפה, בשני המקרים אנחנו נפתור, גם אם כשיוולד פה דור רביעי. הוא עדיד אף אגב דלא העמיד, גם פטור. מה המשנה חידשה בסייפה? לא קומה שמלון, אפילו העמיד נמי. דרוך עד אקום נמיד פס בנה. ואב כמי דלא העמיד ולד... דלא העמיד, אז אנחנו אומרים, ולדי ולדות פטורים, ולדי ולדי ולדות חייבים. זאת אומרת, אפשר היה לחשוב מה כתוב רק את הרישם. אז הייתי אומר, תראה, כל זה כשהוא לא העמיד מפורש את הולדות ברשות הגוי. אז אנחנו אומרים, דור שני שיוולד פטור מפרוירו. דור שלישי שיוולד גם פטור מפרוירו. דור חמישי שיוולד חייב מפרוירו. אבל אם הוא מפורש אמר לגוי, אם לא תיקח, אם לא יהיה לך לקחת מהאימא, מהצון, תיקח מהוולדות, אולי במקרה כזה אנחנו נודה לרב שמעון מגמליאל שכל הדורות כולם פטורים. קומה שמלון שלא, לא, מה פתאום? אפילו כשהוא אמר לגוי מפורש, לא יהיה אמהות, תיקח מהוולדות. כל מה שאנחנו נפתור זה רק שיוולד דור חמישי, לא מעבר לזה. רק כשהשלישי יוליד רביעי, אבל כשהרביעי יוליד חמישי כבר לא נפתור. תנן רבי שמעון בגמליאל אומר, אפילו עד 10 דורות פטורים שאחריותן לא איבד כריחובי. ככה רב שמעון גמליאל מדגיש. רב שמעון גמליאל בעצם סובר שזה פטור לעולם. אומרת הגמרא אבי שלמה לרב יהודה. ואמר נחי תנקמה לדורי. תנקמה לא אמר רק הדור הראשון פטור. תנקמה פותר שתי דורות. לכאורה, אין סיבה לחלק בין שתי דורות לשלוש דורות. אז איימן אמר לרב שמעון גמליאל, מה? למה אתה אומר שתי דורות? אפילו עד 10 דורות פטורים. 10 זה אפילו יותר, זה עד לעולם. אלא לרב הונא דאמר לא נחי תנא קמא לדורי. תנא קמא רק פטר דור אחד, זהו. כמובן, כשהוא העמיד לגוי מפורש את הלולדות, הוא פתר עוד דור. אבל בראש, מה הוא פתר? רק דור אחד. אז מה יפילו על 10 דורות? למה רב שמעון בן אומר אפילו על 10 דורות? מספיק שרב שמעון בן יגיד, גם ולדי ולדות פטורים, אנחנו נבין לבד. מה ההבדל בין דור שני לשלישי, רביעי וחמישי עד 10? אם הוא לא מגביל את זה רק לדור הראשון, אז לכאורה מכאן מעלה, כולם פטורים. אמר לך רב הונא, רבון שמעון בן גמליאל, על המקרה של הסיפה הוא מדבר. העמית קאי דנוחית לדור. במקרה של העמית הנקמה כבר פתר 2 דורות. פה רב שמעון בן גמליאל בא ואומר לו, אתה פותר 2 דורות? אם כבר אתה מוסיף עוד דור, אז למה רק דור אחד? כאילו, למה רק אתה מוסיף עוד דור אחד? עד לעולם, מה שהגוי ימצא, הוא יתפוס. תושמע, מהרישה של המשנה, המקבל צאן ברזל מן העכו. אז מה לשון המשנה? הן ולדות פטורים. ולדי ולדות לא. יופתא דרב יהודה. מפורש. עונה הגמרא. אומר לך רב יהודה, תסביר ככה את המשנה. הן, כשאמרנו הן ולדות פטורין, הכוונה הן וולדותיהן. 2 דורות פטורין. דור שלישי כבר לא פטורין, שהוא ילד את הרביעי. עוד פעם. דור שני כשהוא ילד את השלישי, ודור שלישי כשהוא ילד את הרביעי פותרים. דור רביעי שהוא ילד את החמישי לא פותרים. יקדה אמרה. אין ולדותיהם פטורים. טיובתא דרבונה. הפוך. הן וולדותיהם פטורים. משמע שהן עצמם, מי זה הן? הוולדות הראשונים. וולדותיהן, זה היינו הדור, שהוא דור שלישי לצאן ברזל. כשהם ילדו, פטורים. תשובתא דרבונה שאמר שתנא קמא פטר רק דור אחד. אימא יסביר לך רבונה, מה פתאום? הן וולדות פטור. היינו, הצאן ברזל עצמם והוולדות שלהם, כשהם ילדו. היינו, רק דור אחד נפטור. ולדי ולדות חייב. עד כאן דף תזיין.